כל חי אונליין 93fm.co.il. אייל תערוג, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא חינוך הילדים. התורה אומרת בספר דברים, והיו הדברים האלה אשר אנוכים בצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בם. כלומר, בהתחלה, והיו הדברים האלה אשר אנוכים בצווך, שהדברים יהיו על הלב שלך, ולאחר מכן, הילדים, ושיננתם לבניך, ואז עוד פעם אתה, ודיברת בם. בשו"ת צור יעקב, הוא שואל, למה? הפסוקים כתובים בצורה הזו. קודם כל אשר אנוכים מצווך היום על לבביך, קודם כל מדברים עליך, לאחר מכן ושיננתם לבניך הילדים, ואז שוב פעם האדם ודיברת בהם. אלא, התורה יודעת שהאדם לא יכול כל הזמן לקיים מצוות והגית בו יומם ולילה, בגלל גודל התרדה של החיים, תלאות החיים, ואפילו לקבוע עיתים לתורה, לא תמיד יכולים. אם כן תורה, מה תעליה? לכן נתן הקדוש ברוך הוא ברוב רחמיו עצה לאלה שבגלל תרדות הפרנסה והקיום לא יכולים לעסוק בתורה בקביעות. איך? על ידי כך שיגדלו את הילדים שלהם לתורה. כל תרדות הפרנסה שלהם הם בשביל התורה, כדי שיוכלו לחנך את הילדים ללימוד התורה. על בסיס זה נוכל להבין, בהתחלה כתוב והיו הדברים האלה אשר אנוכים מצווך היום, הדברים האלה יהיו בתוך הלב שלך, לאחר מכן, היות שגלוי וידוע לפני הקדוש ברוך הוא שאדם לא מסוגל בגלל תרדות הקיום כל הזמן להיות עסוק בלימוד התורה, מיד נתן הקדוש ברוך הוא ברוב רחמיו עיצה, ושיננתם לבניך, ועל ידי זה ייחשב כאילו ואתה ודיברת בם בשבטך בביתך ובלכתך בדרך. אפילו אם תהיה תרוד בדרך, ייחשב כאילו אתה עסקת בתורה, היות שכל תרדתך היא כדי שתוכל ללמד את הילדים שלך תורה. לאור הדברים האלה הסביר בעל הצור יעקב הסבר נהדר על דברי המדרש בשיר השירים רבה. בשעה שעמדו ישראל לקבל את התורה, אמר להם, אני נותן לכם תורתי, הביאו לי ערבים טובים שתשמרו ואתננה לכם. אמרו אבותינו ערבים, אמר להם הקדוש ברוך הוא, זה לא מספיק, בנינו ערבים, אמר הקדוש ברוך הוא, הם ודאי ערבים טובים. בזכות הערבים האלה אתן לכם את התורה. זה מה שכתוב בספר תהילים, מפי עוללים ויונקים, יסדת עוז, ואין עוז אל התורה, אלה הם דברי המדרש. ומהי התועלת יש בערבות הבנים על התורה? הרי ערב בכל מקום הוא מי שמבטיח לשלם במקום הלווה, אם לא יוכל הלווה לשלם בעצמו. אבל לא שיענישו אותו אם לא ישלם הלווה. אבל על בסיס מה שאמרנו, זה מובן. כשאמר הקדוש ברוך הוא, תנו לי ערבים שתשמרו את התורה. הביאו ישראל את הילדים שיהיו ערבים, על ידי הבנים יוכלו לקיים ולשמור את התורה אפילו כשההורים יהיו תרודים. ולכך נתרצה הקדוש ברוך הוא, זה מה שנאמר מפי עוללים ויונקים, יסדת עוז, אין עוז אלא תורה. וכך ההורים היו רוצים שהילדים שלהם כמובן יגדלו במתכונת הערכית שלהם, תורה, מצוות, יראת שמיים. ויש הורים שרוצים לגדל ילדים מוצלחים וזה נהדר, אבל לפעמים זה גורם להם להורים ללחוץ על הילד יותר מדי. זה גורם לילד להרגיש לא תמיד בנוח עם מסגרת החיים שההורים מלחיצים אותם. לפעמים הצלחה דורשת הרבה לחץ. לחץ במינון מסוים זה נהדר, לחץ במינון רב מדי זה יכול לפגוע באדם. לכן, ודאי שנרצה לגדל את הילדים להצלחה. יחד עם זאת, חשוב גם להתמקד במושג של לגדל ילד שמח. יצירתי, אם הילד יהיה אדם שמח, הוא לא יחפש רק איך לקבל 100 במבחן, אלא גם איך לשמוח עם ה-100 במבחן. יש ילד שהוא גדל להיות ילד מצליח, אבל לא שמח. כל פעם שהוא מקבל 100, הוא מתוסכל. נכון 100, אבל מה עם המבחן הבא? ומה עם הציון הקודם? ומה עם המקצוע האחר? הוא לא מספיק יכול לשמוח עם ה-100 שיש לו. ילד שמח לא ילחיץ את עצמו לכל אורך הדרך, אלא הוא אדם שיחפש איך הוא מזדהה ושמח עם התהליך במהלך הדרך. כמו שהפתגם אומר, לא רק הדרך לאושר, אלא האושר שבדרך, איך הוא מזדהה עם התהליך עצמו. זה ההבדל בין לגדל ילד מצליח לילד שמח ויצירתי. בהרבה מאוד מקרים הילד המצליח יכול להיות אובססיבי, מתוח ולחוץ. הילד השמח הוא גם שמח, גם יצירתי וגם צומח. ודאי שצריך לתת שאיפות, מטרות ותפקידים לילדים. אבל אם נשאף שהוא יהיה רק מצליח, לא אכפת לי אם הוא מחייך, אם הוא צוחק, אם הוא שמח, רק מצליח, הוא בהרבה מקרים יגדל להיות ילד לחוץ. אם נשאף שיהיה ילד שמח ויצירתי, הוא יכול להיות גם מצליח ושמח, שמקרין לעצמו ומקרין לאחרים. אז דבר ראשון, עלינו ההורים ליצור אווירה של שמחה, של קבלה, של חום, של חיבה, של ילדים שהם אהובים. עוד נקודה חשובה בנושא ההורות, ילדים עם אישיות מפותחת, הם ילדים שההורים מגנים עליהם, אבל לא יותר מדי. לאפשר לילד להסתדר לבד, בכוחות עצמו. לאפשר לילדים להתמודד. לעודד ילדים, ודאי. לחזק ילדים, ודאי. בכל הזדמנות שאפשר, למצוא דרך להאיר באור גדול דברים טובים שהילד עושה. לציין את זה, לחזק את זה, לעודד את הילדים, לחזק אותם. אבל גם לאפשר להם להתמודד לבד, לא להתבלבל בין להגן על הילדים לבין הגנת יתר, לעודד ילדים, אבל לתת להם לעשות דברים בעצמם. בוודאי שחשוב שהורים ישתחררו מהביקורתיות, מהשיפוטיות הרבה מדי, כי הביקורת לילדים והציפייה הגבוהה מדי מהם יוצרת מעגל של התעסקות עם השלילי. למה הוא לא טוב? למה הוא לא נחמד? למה הוא לא מבין? למה הוא מרביץ? ובלי לשים לב, אנחנו מדביקים תווית על הילד, וכך הוא רואה את עצמו, היות שאנחנו רואים אותו כשלילי, מרביץ, מעליב, פוגע, עצל, לא עוזר, לא מתפקד. הוא מתחיל לראות את עצמו בצורה הזו גם כן, במקום לשמוח בדברים הטובים, לשמוח איתו על ההצלחה שלו, על היצירתיות שלו, על הפעולה שלו. אנחנו שוב ושוב עסוקים בלהתייסר, למה הוא לא מושלם? למה הוא לא כמו שרצינו? הפרפקציוניזם הזה, רדיפת השלמות הזו, זה מתכון עדר לחיים של חוסר סביעות רצון, תמידי, מצב רוח מדוחדך ובסוף גם דיכאון. צריך לטפח את התכונה החיובית של הילד, את היצירתיות, את השמחה, את הכישורי חיים, את היכולת שלו ללמוד, להתגאות בילד. כמובן לשחרר את הצורך בשלימות ולשמוח עם הילד בעשייה שלו. כשהילד רואה שאנחנו שמחים, אז יש לו גם כן עין טובה שלו כלפי עצמו. כמו שהמדרש שמואל אומר, רבן יוחנן בן זכאי שאל את תלמידיו מהי הדרך הטובה שידבק בה האדם. אחת הדעות היא עין טובה. יש חבר טוב, שכן טוב, הרואה את הנולד, לב טוב. דעה אחת זו היא עין טובה. עין טובה אין הכוונה רק עין טובה כלפי הזולת, אלא עין הטובה של האדם כלפי עצמו. כי כשאדם מעריך את עצמו, כשאדם מייקר את הכוחות שנתן לו הקדוש ברוך הוא, את הכישרונות שבעזרתם הוא צריך להגשים את הייעוד שלו, אז הוא יפיק מעצמו את המירב. הוא לא יהיה עסוק שוב ושוב בלבדוק את עצמו. אני בסדר? אני לא בסדר. אני נחמד? אני לא נחמד. אני חכם? אני לא חכם. יהיה לי בעיות? לא יהיו לי בעיות. כל כך הרבה תרדות. מה שלא מאפשר לאדם פשוט לחיות. לקום בבוקר, להתפלל, ללמוד, אם הוא עובד לעבוד, אם הוא לומד ללמוד, בחברה, במשפחה, הוא בוודאי גם לא מכיר תודה על הדברים הנפלאים שהקדוש ברוך הוא העניק לאדם, שיש לו בחיים. אצלו, הוא לא שם לב ששום דבר לא מובן מאליו. כל ההצלחה הקטנה, כל שמחה אפילו קטנה, רגע של שמחה, הוא רגע שצריך להודות לריבונו של עולם על כך. כמו שאומר הגאון רב חיים שמואלביץ במאמרו, מופיע בשיחות מוסר על עושר החיים. איך האדם צריך להודות לריבונו של עולם על עצם זה שהוא חי, עצם החיים עצמם. אומר דוד המלך, יסור ישרני, אמנם קיבלתי איסורים, אבל אם למוות לא נתנני, זוהי כבר השמחה הגדולה ביותר שיכולה להיות לאדם. אבל אם האדם שוב ושוב תרוד ב, למה זה לא טוב? למה זה לא מושלם? למה פה אמרו לי ביקורת? למה פה העליבו אותי? למה פה קיבלתי השפלה? למה פה פיתרו אותי מהעבודה? למה פה הילד לא מצליח? למה פה בן או בת הזוג לא מקשיבים? למה פה ולמה שם? עוד למה ועוד למה, והאדם מאבד את החיים שלו. וברגע שהאדם מכיר תודה על מה שיש, ומה הכוונה מכיר תודה על מה שיש? להכיר תודה זה לא רק משהו שהוא במימד השכלי, להבין ששום דבר לא מובן מאליו, ולכן להכיר תודה. להכיר תודה זה לא בשכל, זה בלב, בבחינת לא וידעת היום, אלא והשבות אל לבביך. ומה הכוונה? אל השכל מדברים בהיגיון, במספרים, 1 + 1 = 2. זה השכל, זה ההיגיון. הלב, הרגשות, זה עולם החוויות. ואנחנו, אם רוצים להכיר תודה על מה שיש, לא מספיק להסביר כמה שום דבר לא מובן מאליו, כי כך דיברנו אל עולם השכל. אבל ההבנה לא בהכרח מחדירה דברים אל הלב, כמו שאומר הגאון, הרב דסלר, בספרו מכתב מאליהו, ההבדל בין צדיקים לרשעים, זה ההבדל של הלב. הצדיק אוהב תורה ומצוות, הרשע אוהב את העולם הזה. אם והיה והרשע היה אוהב את התורה והמצוות, הוא גם כן היה נמצא במקום הזה. ההבדל הוא בלב. אותו דבר גם לגבי הנושא של הכרת תודה, זה נמצא בלב. ואיך אנחנו יכולים יותר ויותר להכיר תודה? ודאי להבין ששום דבר לא מובן מאליו, לא להתלונן, לא לקטר, אבל גם לחוות. ומה הכוונה לחוות? לחוות הכוונה היא, אם והיה, ואנחנו אומרים לאדם, סתכל על חצי כוס המלאה. כשהוא יסתכל על חצי כוס המלאה, הוא יבין שהיא מלאה, אבל הוא עדיין לא מרגיש את זה. מתי הוא ירגיש את חצי כוס המלאה? כשהוא ישתה את המים. אותו דבר. אנחנו נאמר להורה, תייקר את מה שיש, יש לך ילד בריא, תגיד תודה. האם זה יספיק בשביל שהוא יחווה הכרת הטוב? התשובה היא לא. בשביל שהוא יחווה הכרת הטוב, הוא צריך לחוות כחוויה את מה שהוא רוצה להאמין בו. ולכן, אם יש לך ערך של הכרת הטוב, אם כן, היכולת להביא את זה אל הלב, זוהי חוויה. ואיך חווים את זה? על ידי כך שהאדם ינצל ויפיק את המירב מהמצב. עצם זה שהאדם אומר, תודה רבה שיש לי בן בריא, נהדר, אבל עדיין לא יחדיר אל הלב. אבל אם הוא ישב איתו, ייתן לילד לשבת עליו, יצחק איתו, ישמח איתו, ישחק איתו, יחבק אותו, פשוט יואב את הילד, זוהי חוויה. החוויה הזו היא זו שתחדיר ללב הכרת תודה. לא מספיק לומר בשכל הכרת הטוב, צריך להרגיש בלב הכרת הטוב. עוד נקודה חשובה, בשביל שהילדים יגדלו בריאים ומפותחים נפשית, ללמד את הילדים לעשות מה שהם אוהבים לעשות, טוב להם לעשות, הם ייחודים בזה, ולא להתעסק מה אח שלך, הקטן או הגדול עושה. גם להסביר במילים לילד שכל אחד הוא יחיד, ולכל אחד יש תכונות וכישרונות ייחודיים. כל אחד צריך למצוא במה הוא טוב ואת זה לטפח, בלי לבחון את האחרים, אבל לא מספיק לומר את זה, אלא גם לתת לילד לחוות את זה. כי ההיגיון עוזר לאדם להבין, החוויה עוזרת לאדם להפנים. אנחנו רוצים שיפנים שהתחרות לא רלוונטית, כי המטרה שכל אחד יתפתח, יתקדם לכיוון שמתאים לו בדרך שלו. ולכן ילד אחד יותר אוהב ללמוד בזמן זה, והאחר בזמן שונה. זה משחק בצורה הזו, וזה מתפקד בצורה הזו. זה מדבר כך, וזה שר בצורה שונה. כל אחד והתחום שלו. לא רק לומר את זה, אלא לאפשר לילד לחוות את הכישרונות שלו, את הייחודיות שלו, את המקום שלו בזהות, בתכונות שלו. וזה דורש גם מאיתנו ההורים מדי פעם לעצור את המירוץ, מירוץ החיים. כל אחד בעשייה שלו, ללמוד, להתפתח, לעשות, לעבוד, לעצור מדי פעם. להיות עם הילדים, בדברים הפשוטים, להיות איתם בבית, לצחוק, לפטפט, להשתעשע. ביחד, אפילו בלי הצורך להגיע לאן שהוא. כי האמצעי, הקשר, זוהי המטרה. לא רק כל פעם לחפש מה האתגר הבא, מה לעשות. לא כל הזמן להיות במקום של ההוראה, של הלימוד, של הללמד. אלא לתת לילד לחיות, לנשום, לאהוב אותו על זה שהוא הילד. לצבור חוויות של צחוק, שמחה עם הילדים. לא כל הזמן בתפקיד של ההורה, המחנך, המלמד. לשמוח שהילד פשוט ישמח בחברת ההורים, וזוהי ההכנה והתשתית, זה מכשירי מצווה, זה מכין את הקרקע על מנת שהילד יוכל גם להפנים את הערכים שלנו. היות שאנחנו רוצים שהילד יפנים את הערכים ושיננתם לבניך, על מנת שיפנים צריך שהלב יהיה פתוח, בשביל שהלב יהיה פתוח צריך שיהיו חוויות חיוביות למשפחה. ומכאן לעוד נקודה, חשוב שההורים יאמינו בילד. בהרבה מאוד מקרים אפשר לראות הורים שאומרים, אני לא מאמין שהילד שלי יכול לעשות, להתפתח ולצמוח. אם אתה כהורה לא מאמין, אז איך הילד יאמין בעצמו? למחשבות שלנו, לתפיסה שלנו, את הילד יש השפעה על התפיסה שלו את עצמו. האמונה שלנו חשובה כדי להצליח לשנות בילד עצמו. אם נאמין שהוא יכול להתפתח, לעשות ולפעול, אז נוכל לקדם אותו. למילים שלנו, לתפיסה שלנו, יש כוח להשפיע על האישיות של הילד, ולכן חשוב שנאמין שאפשרי, כי אז נוכל לייצר נבואה שמגשימה את עצמה. ומה הכוונה? לפעמים אפשר לפגוש הורים שאומרים, אני לא מאמין שהילד יכול לצמוח, יכול להתפתח. ואז האמרה היא, אם אתה לא מאמין, אז איך הילד יאמין בעצמו? ואז ההורה יאמר, אבל מה אני יכול לעשות? אני באמת לא מאמין. הפתרון הוא, אתה צודק, אתה לא מאמין שהיום הוא יכול להיות הכי טוב בכיתה. אתה לא מאמין שהיום הוא יכול להיות הכי טוב במשפחה. אתה לא מאמין שהיום הוא יכול להיות הכי חברותי. אתה לא מאמין שהיום הוא יכול להיות הכי חכם. אתה לא מאמין שהיום הוא יכול להיות הכי טוב. את זה אתה לא מאמין, מובן. יחד עם זאת, אתה כן מאמין שיכול להתקדם ב5%, ב10%, בזה אתה אמור להאמין. אתה לא אמור להאמין עכשיו שהבן יהיה מושלם, אתה לא חייב להאמין היום שהבא תעשה כל מה שמצפים ממנה. היום צריך למקד את החשיבה שהילד יכול לצמוח ולהתפתח ולו במקצת. ובכך אנחנו עוזרים לילד לפתח את האישיות שלו. כך הוא מאמין בעצמו. ומכאן לעוד נקודה. חשוב לאפשר לילד לעשות בחירות, לא להחליט הכל בשבילו, כן? לתת לו מידת שליטה מסוימת בחיים שלו, להקשיב לילדים, לרעיונות, למחשבות שלו, לתת להם לקחת חלק במחשבה על פתרון בעיות, לתת להם להשתתף ולהציע רעיונות בדיונים משפחתיים. אנחנו עוד נופתע מהיצירתיות ומהחוכמה של הילדים וגם מהרצון שלהם לשתף פעולה במשהו שהם שותפים אליו. ומכאן לעוד נקודה, יש ולפעמים ההורים מאוד לחוצים לעזור לילדים שלהם. יהיו שמחים, יפעלו, יצמחו, יעשו, יצליחו חברתית, כישורי חיים. הם לא משוחררים, הם לחוצים שוב ושוב. יש בזה קונפליקט, מה שנאמר כעת, אבל בהרבה מאוד מקרים זה יעיל מאוד. כשאנחנו ההורים משוחררים, ולא רק עסוקים 100% בילדים, מאפשרים גם לנו ההורים לעשות דברים שנעים לנו, טוב לנו. כשההורים גם מרשים לעצמם, לדאוג לעצמם, הם שמחים יותר, רגועים יותר, ואז המודל שהם מראים לילדים הוא... גם אתם ילדים יכולים לדאוג לעצמכם, להגביר את השמחה בחיים שלכם, כדי שגם הילדים ידאגו לבריאות הנפשית שלהם, לשמוח, לעשות מה שהם אוהבים לעשות, כמובן הכל בגבול המותר, הבריא והנכון. אבל העיקרון הוא שיש אווירה של שמחה, של רוגע, של נעימות בבית. אבל לפעמים ההורים לא מאפשרים לעצמם, להשתחרר, לחיות את החיים גם שלהם. ההורה הוא גם הורה, והוא גם אדם. וכשהוא דואג לאדם שבו, הוא רגוע, הוא שלב, ואז גם כהורה הוא מרגיש טוב יותר. גם אם הוא יהיה שעה ביום פחות הורה, אבל השעות האחרות שהוא כן יהיה, הוא יהיה רגוע ושלב ונעים יותר. ומכאן לעוד נקודה. בהרבה מאוד מקרים ההורים לא קולטים שהילד התפתח, הוא גדל, הוא צמח, ואז יש מחלוקות רבות בין הורים לילדים. הילד מרגיש שההורה לא מבין, התבגרתי, ואני מצפה ממך ההורה להבין, תיתן לי קצת יותר עצמאות, קצת יותר לשחרר את החבל, לא 100%, לא כל הזמן, אבל קצת יותר. אבל ההורה לפעמים לא רואה את זה, הוא ממשיך להתנהג למתבגר כילד קטן. תעשה את זה, תעשה את זה, עוד הורה, עוד הורה. והילד נחנק רגשית. כמשל הקפיץ המפורסם של בעל המכתב מאליהו, הרב דסלר. כשחונקים ילד רגשית יותר מדי, או גם מבוגר, הוא נחנק. כלומר, חונקים את הצרכים הרגשיים שלו, בסוף הוא מתפרץ יותר מדי. עוד נקודה, חשוב לזכור כשהילד נעשה נער ויגדל הילד. הוא נעשה גדול, חשוב גם לבצע חשיבה והתאמה של דרכי החינוך והתקשורת שלנו עם המתבגר. לא אומר לוותר על הערכים, אבל כן להיזהר לא להילחם יותר מדי, להיכנס למאבקי כוחות רבים כל כך. כשהילד מתחיל את הגיל, גיל הנאורים, גיל ההתבגרות מה שנקרא, יש פוטנציאל להרבה חילוקי דעות, להרבה מריבות. פתאום לילד יש דעות, יש רצונות, לא פעם זה מנוגד לדעות של ההורים. ולכן אם בחרנו לכעוס על דברים מסוימים, חשוב שנבחר בקפידה על מה כן ועל מה לא כועסים. לא להיכנס לכל מאבק כוחות, לא להיכנס לכל זירה שיכול להיות שם מאבקי כוחות. חשוב לשמור על האווירה הטובה, לא לקלקל את היחסים. חשוב לזכור לא פעם המתבגרים, הם דרמטיים, הם סוערים. לא כולם, אבל יש כאלה. לא צריך לעשות עניין מכל דבר. לא פעם, הם מתעצבנים, אני רוצה לעשות כך, אני רוצה לעשות אחרת. חשוב אנחנו ההורים לתת להם דוגמה של דרך שקולה ורגועה, לקיחת החיים בפרופורציה הנכונה. חשוב לזכור שנערים יכולים לסבול עם מצבי רוח קיצוניים והסתבכות בהתנהגות מסוכנת, ולכן לשים לב למצבי הרוח של הילדים ולכל שינוי שמעורר חשד, ולא לשחרר יותר מדי, אלא ודאי כן לפקח על הנערים, אבל מצד שני, לא ללכת אל הקיצוניות של מתן חופש רב מדי, אלא להיות עם יד על הדופק לבדוק כמה אפשר לתת אמון, ולתת אמון, אבל עם יד על הדופק. אם נראה לנו שמשהו שונה, הוא לחוץ יותר, הוא מתוח יותר, כדאי לטפל, לבדוק ולא להזניח. עוד נקודה חשובה מאוד, יש טעות גדולה אצל הרבה הורים, חושבים שתקשורת עם מתבגר מסתכמת בהרצאה שלנו, המתבגר שומע את שיחת המוסר שלנו, הוא מקשיב, מהנן בראש, מבין ויישם, זה לא תמיד עובד, אם זה עובד נהדר, אבל לא לכולם, זה תמיד יעבוד. אם רוצים שהנערים גם יקשיבו לנו, חייבים גם אנחנו להקשיב להם. פתגם יפה אומר, אם אתה רוצה להיות מובן, תהיה גם מבין. לכן חשוב להתייחס, להקשיב, לשמוע את דעתו של הילד. להתייחס לבקשות. זה לא אומר לרצות, אבל זה כן אומר להבין את הגישה, את הרצון, את הצורך של הצד השני, של הנער, אפילו אם לא ניתן לו את זה. וחשוב לתת לילד לבטא את הרגשות שלו, כי רגשות של הילד שלא באים מדי ביטוי, עלולים לגרום לבעיה, לקושי שלו להקשיב לנו. למה? היינו רוצים שהוא יקשיב לנו? הקשבה טובה שלו מצריכה סקרנות, לשמוע ולרצות להבין מה שאנחנו אומרים. הקשבה טובה מצריכה סקרנות פתוחה וכנה לגבי האדם שדובר, והנכונות להקשיב ולהיות סקרן יכולה להיות רק כאשר הדובר במרכז והשומע הוא אכן מתמסר למסר שנאמר. אבל אם והיה והנער מרגיש שלהורים לא אכפת ממנו, ההורים לא דואגים לו, ההורים דואגים רק לעצמם, אפילו שזה לא נכון, אפילו שההורים מוכנים להפוך עולמות בשביל הילד שלהם, אבל הילד הוא בגיל הנעורים ולפעמים הוא רגיש יותר, הוא מבין דברים בצורה שונה עם מה שההורים חשבו שהוא אמור להבין, ואז קשה לו להקשיב למישהו אחר כשהוא מרגיש שלא מקשיבים לו. ולכן, היינו רוצים שהוא יקשיב לנו? נהדר. חשוב לא לנהל איתו מונולוג, אלא לשמוע, להאזין לו, גם להתייחס אליו. שוב, אין זה אומר שאנחנו צריכים להסכים לרצונות שלו, אבל כן, להבין, לשמוע, להתייחס, ואז לראות איכן אפשר להתייחס, איכן אי אפשר, לא לרצות, אבל כן להבין ולשמוע, לתת יחס של הבנה, ואז המקום הזה נותן תקווה לעתיד משותף טוב יותר, כך זה בעיני הנער, וכך יהיה לו קל יותר לשמוע את ההורים. כאן שיעורנו מגיע לסיומו, למעוניינים, לשמוע את השיחות בנושא נפש האדם, בנושא השקפה, בנושא הלכה, ניתן לשמוע בקו עצתו אמונה. מספר הטלפון שלנו 077-22-68-031, 077-22-68-031. היו ברוכים.
אייל תערוג, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.